והדברים הרוחניים הם נראים מאוד מאוד נזילים, ולא קיימים ומתעדים. אנחנו בתור עם הנצח, מה שמחזיק אותנו זו הרוח שבנו. אז בא הקדוש ברוך הוא, דרך מה שתקנו חז"ל, חכמים, בעקבות נס החנוכה שהתבצע על ידי יהודית שהיא הייתה הראשונה, ואחרי זה הצטרפו אליה, נכון, כי הכתוב, אמרו שם היוונים, היו להם המון המון גזירות. בין השאר, הם אמרו, כל קלה שמתחתנת, תיבעל להגמון תחילה. לפני שהיא הולכת לבעלה, היא חס ושלום, השם ישמור, היא תיפקד על ידי גוי, ימח שמו, מלא בזוהמה. ממש זוהמת נחש הקדמוני. בסדר? ויהודית הוקיע את המעשה הזה, ופרצה במרד, קיצור, והצטרפו לזה, ומתתיהו, בניו, היו מיעוט אנשים, אתם יודעים כמה אנשים הם היו בהתחלה? חמישה אנשים. מתתיהו בניו, ואחרי זה הצטרפו עוד כמה אנשים, היו 13, אחרי זה הצטרפו עוד כמה אנשים, אבל מול האימפריה היוונית, אז איך הם ניצחו? בזכות הרוח. בסדר? אז בוא ניגש, מה המקור לכל העניינים? כתוב במורה מסכת סנהדרין, תנא דבי אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותם, אינן חוזרים לאפרם, כן, הם לא חוזרים לאפר, שנאמר, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. כל הכתוב לחיים בירושלים, מה קדוש קיים? אף הם לעולם קיימים. אומרת הגמרא בקיצור, קדוש לעולם קיים. דבר שבקדושה, דבר שברוחניות, המציאות הנגלית, החומר, הקליפה, הממשות, הדברים הפיזיים הם אלה שמתקלים. אבל דבר שבקדושה, דבר שבאמונה, דבר שברוח, הוא זה שלא מתקיים. לא רק שהוא לא חדל, הוא זה שמחיה את החומר. בסדר? אנחנו, אתם צדיקים, אבל יש אנשים כאלה בעולם שחושבים שהחומר זה העיקר. וואו, יש לי נכסים, יש לי רכבים, יש לי אנשים, יש לי נשים. בסדר? השם ישמו. בן אדם בעצם מייקר את החומר, אבל לא מבין שללא הרוח, לחומר אין שום ממשות. שום דבר לא קיים. לא סתם זה מתבצע על ידי הנר, נכון? מה זה הנר הזה? נר איש וביתו. יש לנו את הצד הפיזי, ויש לנו את השמן, שזו הנשמה, ואז בעצם האור דולק. האור דולק, החומר מתקלה. החומר מתקלה, אבל האור דולק. אנחנו רואים שהדברים החומריים הם הולכים ומתקלים, והדברים הרוחניים נשארים. אומר הרב באורות הקודש, מה הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? מהו העניין המרעיל את הנפשות? למה, אם אמרתי עכשיו דברים שנשמעים הגיוניים, נכון? אנחנו רואים שדברים שבקדושה הם נשארים, עם הנצח, שזה העם שלנו, שהוא מלא ברוחניות, הוא תמיד נמצא על במת ההיסטוריה, כל העמים האחרים שהעצימו את החומר, הם התקלו, התרבות יוון, איזה יוונים, איזה טורקים, האימפריה האוטומנית, מי ששמע עליהם, עמדי ארדואן וכל כמה מז'נונים. אף אחד לא, זה כבר לא איתנו. ועם ישראל הוא קיים. למה בכל זאת אנחנו, אם אנחנו אומרים דברים כאלה טריוויאליים, כאלה הגיוניים, למה בכל זאת הבן אדם לא אחוז בתפיסה, שהרוח היא העיקר, אומר הרב קוק בפסקה מספר 2. מהו הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? מהו העניין המרעיל את הנפשות שלא יחושו את נועם הקודש? למה אנחנו לא מרגישים את זה? או חלק מאיתנו לא מרגישים את זה. את אור השם, ולא יבססו את כל מעשיהם ושאיפות חייהם על פיו, על פי הרוח, על פי דבר השם. מה קורה? למה זה קורה? רק אותו הדמיון המטעה, המראה את הוד האצילות בצורה שוממה, כן? התורה מופיעה בצורה שוממה, היום ברוך השם אנחנו בעידן אחר, אבל בוודאי הדורות הקודמים, וגם בדור שלנו עדיין, צריך הרבה הרבה לתקן, הרבה הרבה לשפר, שהדברים יהיו בכלים נעים, שבא לבן אדם להיכנס. אם נאמר שאישה נאה וכלים נעים ובית נאה מרחיבים דעתות של אדם, אז בוודאי שבן אדם, שהוא נכנס לבית המדרש, או שהוא שומע תורה, אז הוא צריך שהספרים יהיו נעים, שבית המדרש יהיה נאה ונקי, יפיפותו של יפת תשכון באוהל השם, לקחת את היווניות ואת כל היופי שלה, ולהכניס אותו פנימה ולא לבחול בו. אבל אם בן אדם אומר, טוב, טוב, קדושה זה לא, לא צריך לדאוג שיהיה לזה כלים אחרים, כלים נעים, שזה יבוא בכלים נעים, אז לא סתם, ההוד האצילות, אנחנו פוגשים אותו בצורה שוממה, בצורה משמימה, אולי בצורה משעממת אפילו. בסדר? אנחנו חייבים שהתורה תהיה רלוונטית, שתהיה מתוקה, שתהיה נעימה. זה לא אומר שהיא לא תהיה קשה ולא צריך לעמול עליה, אבל לפחות שהכלים יהיו כלים נעים. ואת כל המאומה שבחיים, בצורה מיושבת ובנויה, כן? האוילם, מה הוא עושה? בנושא הרוח, הוא מזלזל. כן? אתן לכם דוגמה. זכיתי לחתן הרבה זוגות, בערך 700 זוגות, זה הרבה. מגיל 28, אני מחתן אנשים. ואתם יודעים, הזוגות באים, משקיעים בצלם, בצלם, בצלמת, בזה, בפיתוחי חותם, בשושנים, בצלחות, הצלחות הגדולות האלה שיש בפינה הדרומית, יש איזו קציצה קטנה, בכל משקיעים, טוב. ואז צריך להתכונן לחתונה בעצמה. אז זה נקרא הדרכת קלות וחתנים. אתם יודעים, לפני שאדם מתחתן, אז צריך לדעת מה זה אישה, שלא יתבלבל. והאישה צריכה לדעת מה זה גבר. ברוך השם, יש לנו פה מדריכי חתנים, וזה דבר חשוב מאוד. אבל לפעמים, אנשים אומרים, שלום כבוד הרב, מדבר, טי-טי-טי-טי, כן? אני צריך להתחתן עוד מעט, וזה, אתה מוכן לחתן אותי? כן, אני בשמחה, וזה, מי אתה, מה אתה, וזהו, אולי ניפגש? טוב, כמה זמן צריך להיפגש? אמרנו, אנחנו מפגשים איזה שעה וחצי, שעתיים, מה? אי אפשר לתקתק את זה בחצי שעה? למה? אנשים, ברוך השם, ברוך השם, אחרי שאנחנו משמיעים להם את הדברים בשפה ברורה ונעימה, בן אדם, וואו, זה כל כך חשוב. הדברים האלה הם מאוד מהותיים. הם מעמידים את כל הזוגיות, כן? או אנשים שהופכים להורים. רבותיי, לחנך אנשים בדור הזה, זה דורש הרבה הכנה. ההכנה הזאת אתם עושים אותה עכשיו, פה בבית המדרש. זוגיות טובה, כל דבר, כל דבר דורש הכנה. הדברים הרוחניים דורשים הרבה השקעה. כדי להיות בן אדם יציב בזוגיות שלי, במשפחתיות שלי, בכל מה שמסביבי, אני חייב להתמלא ברוח. והעולם, כמו שהוא אומר, את האצילות ואת הדברים האמוניים הם בצורה שוממה, כן, השורה האחרונה במזכור מספר 2, ואת כל המאומה שבחיים, כל החומר, בצורה מיושבת ובנויה, משהו השקר היותר מסואב שבעולם. אתה יודע שזה עיקר וזה תפל. לוקחים את התפל ומעצימים אותו. לוקחים את העיקר ומגמדים אותו. אז זו הסיבה שבסופו של דבר, בן אדם נוהה אחרי החומר, הוא אומר, וואו, תראה כמה קניונים, תראה כמה עניינים, כמה משקיעים בזה, כמה פרסום. וכולנו נופלים בזה ברמה כזאת או אחרת, בסדר? ובעצם נוהים אחר החומר. בוא נמשיך. מקום מספר 3. רק רגע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אני צריך שם איזה מחביר, סטופ, לא נורא. חזק וברוך. מקום מספר 3. אז בואו, בשלב זה בואו נסכם רגע. הקודש הוא הקריאת כיוון, הקודש הוא הקיים, החומר והצד הגלוי הם הדברים שמתקלים. אומר הרב, כל המתקה מן החול אל הקודש, כלומר שאני עכשיו יוצא מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות אל היישוב המילוי והיישות הכבירה והאיתנה. היינו חושבים בדיוק הפוך, בן אדם אומר, רק שנייה, רק שנייה. אם אני נמצא בעולם החומר, כאן אני נמצא, אני מבין איפה אני נמצא. אומר לך, אדוני, ברגע שאתה מתנתק מן החול, ברמה מסוימת, כל אחד לפי עניינו ומצבו, ומתחבר אל הקודש, אתה עובר מהמציאות האפסית, כן, למרות שהחומר נראה מאוד מאוד ממשי, ואתה עובר אל המציאות הקיימת. בסדר? לא התבלבלנו. לא אני ולא הרב קוק, עוד פעם אני קורא. כל הנתקה מן החול אל הקודש היא בריחה מחורבן ואפסיות, למרות שהחומר נראה לך מאוד מאוד יציב, אלא יישוב המילוי והיישות הכבירה והאיתנה. כל הנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות, אל היישוב המילוי, סליחה, אל, זה פעמיים אותה שורה, אל חיי החיים בעוצם מכירויותם, והזרמת שפעת האומיה, מלאת המנוחה והעוז. בעברית אני מסביר. כנראה ששמנו את המשפט הזה פעמיים, כדי שאנחנו נפנים אותו, בסדר? מה בעצם הוא אומר? באמת, 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 אם אנחנו קצת מתבוננים, אנחנו מבינים שהקודש הוא זה שמנחה את החיים שלנו. אם אני רוצה עכשיו לבנות את החיים שלי בצורה איתנה, אני צריך לעשות מה שאתם עושים עכשיו. באים, עושים איזה פאוזה על החיים, ובעצם סוגרים קצת מדפים, ומתמקדים בבניין הרוח שלנו. אם אני עכשיו עסוק בבניין הרוח שלי, בבניין הקדושה שלי, אז אני לא רוצה לשמע בומבסטי, אבל אני אעשה את זה כמה שניות, וזה עוד יותר מזה. רבותיי היקרים והאהובים, לפי מה שאנחנו עכשיו בונים את עצמנו בבית המדרש, לפי זה, בעזרת השם, תיבחר, מי שעדיין לא נשוי, איזו אישה תהיה לנו? ואיזה ילדים יהיו לנו? ואיך אנחנו נבחר את המקצוע? ואיך אנחנו נבחר את הייעוד והשליחות שלנו? כל זה, זה תרשים זרימה ונגזרת של מה שאנחנו עושים עכשיו, לא פחות מזה. ומה יהיה בדורות הבאים? ומי יהיו הצאצאים שלנו? ומה המורשת שאנחנו משאירים פה לדורות הבאים? לא פחות מזה. זה כל כך מהותי העיסוק בקודש. זה כל כך מהותי החיבור אל התורה. כמובן, כל אחד במקצוע שחביב עליו, ואין אדם למד במקום שלי בו חפץ, אבל זה דבר מאוד מהותי, שיש לו המון השלכות. כל מקצוע אחר, למדנו קצת לפני כמה ימים באורות התורה, כל מקצוע אחר הוא מדבר על איזה רובד אחר בנפש. בן אדם מדבר פסיכולוגיה, אז זה עסוק במחשבות שלו. כשאתה נפגש עם תורה, כשאתה נפגש עם קודש, וזה הבינו היוונים עוד יותר מאיתנו, כשאתה נפגש עם קודש, או דרך לימוד התורה שאותו הם אסרו, או דרך השבת שאותו הם אסרו, או דרך זה שכתוב לה, שהם אומרים, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אתם יודעים מה זה? מה היה השופר? למה הוא היה משמש פעם? חוץ מלתקוע, אתם יודעים למה? לשתות. הוא היה בקבוק של התינוק. בא תינוק, רוצה לשתות. מה עושה אמא? מכינה מטרנה. תוקעת לו שופר בפה, כן, גם לא באלימות. שמה לו שופר. מלמעלה היא ממלאה את זה, ולאט לאט זה נכנס לו ככה בטיפין טיפין, דרך החור הקטן של השופר. אחלה בקבוק. למעלה, כן? מן המצר קראתייה, ענני במרחביה. אמא עונה לי מלמעלה, ממלאה בדייסה, ואני שותה במינון נכון. על הקרן הזו, מבקשים היוונים, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אבל התינוק לא מבין עברית. הוא ילד קטן. אומרים היוונים, אנחנו יודעים שהחינוך מתחיל מגיל מאוד צעיר. לכן אנחנו, על התחנות דלק שלכם אנחנו נשב. לא תלמדו תורה כדי לא להיפגש עם קודש. לא תשמרו שבת כדי לא לעצור, לעשות פאוזה על החיים ולהבין בשביל מה ובשביל מי אנחנו עושים את זה. לא תחדשו את החודשים, ראש חודש זה ראש חדש, אסור לעשות, אין ראשי חודשים. כן? על הבקבוק של התינוק שלכם, כן, כבר בתחילת הדרך אתם תכתבו שאין לכם חלק באלוקי ישראל. גם אם הוא לא מבין את זה, הוא נפגש עם זה. אין אלוהים. אין אדון לבירה. הכל זה אני ואפסי, מה שאני אעשה זה מה שיהיה. זה השדר הראשון שעובר אל כל תינוק יהודי. ואם תהיה כבר קלה שרוצה בעזרת השם לבנות את הבית שלה על טהרת הקודש והקדושה, שוב הקדושה, והטהרה והאצילות, היא קודם כל תיבעל להגמון, כדי שהבסיס לנישואים כבר הוא יהיה רקוב. אתם מבינים? היוונים, הם לא היו הורגים את האנשים, לא הורגים את הגוף, אבל בוודאי הורגים את הנפש ואת הרוח. הם אמרו, אנחנו נייבש אותם. כביכול נאפשר פולחן, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל בעצם נייבש בקורות התעצומות שלהם, את הקדושה, את התארה, את האור, כל המקומות האלה, אנחנו נסגור להם וכך אנחנו נתגבר עליהם. ברגע שאני עושק את הרוח, אני בעצם גם גומר את החומר. בסדר? טוב. אבל מה לא מבינים, מקום מספר 4, ועוד מעט גם נגיע להלכות שתבינו מה, מה אני רוצה מהחיים שלכם. כתוב לנו בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעיו. אנחנו יודעים שמיום הבריאה, הקדוש ברוך הוא, האומר האלוקי, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כל מה שקורה לנו עכשיו, כל דבר שחי במציאות, הוא מקבל את החיות שלו מהאומר האלוקי. כל הזמן אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, ויהי אור, ויהי אור. יש כל הזמן אומר אלוקי, שהוא בעצם נקודת הקודש, שמחיה את כל החומר שאנחנו רואים לפנינו. עכשיו תראו דבר מתוק מאוד. אומר הרב קוק בעולת ראיה, אורך ימים אסביעהו, והראהו בישועתי. הזמן הוא רק תופס את הדברים החומריים. יש לנו עשן, נכון? עולם, שנה, נפש, הדברים החומריים, שלושת המימדים, הם רק על הדברים החומריים. כלומר, הייתי פה, הלכתי לשם, עכשיו אני כבר לא שם, בסדר? הזמנים, הם מתכתבים עם דברים מציאותיים. מה זה אורך ימים יסביעו והראו בישועתי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לבן אדם אורך חיים. איך אני מעריך את החיים שלו? איך כל אחד מאיתנו מעריך את החיים? הרי אנחנו, קצוב לנו, אני יודע, 80, 90, בעזרת השם, אצל כולכם, עד 120, תגידו אמן. בסדר? אז איך אני מעריך את החיים שלי? אני, קצוב לי הזמן. קצוב לי הכסף, קצוב לי הזמן. כל פעם שאני שותל ערכי נצח בזמן החולף, אני בעצם מעריך את החיים שלי. בסדר? איך אמרנו בשיעור שעבר? דוד מלך ישראל חי וקיים. יעקב אבינו, עוד אבינו חי. איך נאמר על צדיקים? שפתותיהם דובבות בקבר. כן, יש אנשים שהם חיים אבל בעצם מתים, ויש אנשים שהם מתים אבל בעצם הם חיים. הרב קוק אומר שהמוות זה תעצומות החיים. איך תאמר כזה דבר? המוות זה תעצומות החיים? כן, בוודאי. שהייתי בתוך גוף, יכולתי להשפיע רק על מי שלפניי. שבן אדם, כן, בעזרת השם חיים ארוכים לכולם, הבן אדם בשעה שהוא נפטר, ההשפעה שלו היא השפעה כללית. הוא משפיע על כולם. הוא משפיע על כל העולם. בסדר? יוצא מזה שהמוות הוא תעצומות החיים. יש לי אפשרות עכשיו להשפיע עוד הרבה יותר מאשר השפעתי כאשר הייתי בתוך גוף. אז אני קורא עוד פעם בעולת ראיה, יש לך דף כזה אם אתה רוצה על הבימה. הזמן של, רואים אותי חברים, מקום מספר 5. אתם איתי, נכון? קדימה להזדקף. חג ההורים, מתכוננים. רק שיעור ראשון של היום עיון, רבותיי. שימו לב. הזמן שוטף ועובר רק ביחס לקישור החיים עם הדברים החומריים, החולפים ועוברים. אבל בתוכן העליון, הדברים הרוחניים, בתוכן העליון, בקשר החיים עם הנצחיות האלוקית, כל מצווה שאנחנו עושים, כל לימוד תורה שאנחנו עושים, כל ברית מילה, כל בית נאמן בישראל, כל חידוש של ראש חודש, כל הדלקת נרות, כן? אין דבר עובר, הכל קיים, וכל הימים הרי הם עומדים תמיד בצביונם המלא. וכל העשוי בהם עומד ומזהיר, ומסביע את הנשמה זיו וצחצחות וסוב הנעימות. זאת אומרת, כל הסיפור של זמן, וזמן שחולף, זה ביחס לחומר. אבל אם אני בן אדם שעסוק ברוח, אז הדבר הרוחני הזה נשאר. בסדר? כמו שאני יכול, איך זה יכול להיות שזדונות הופכים לזכויות? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה כבר נעשה. את שנעשה אין להשיב. אבל בגלל שלרוח אין מושג של זמן. אדם חוזר בתשובה, בא למכון מאיר, חזר בתשובה. רגע אחי, שברת או שילמת? הרסת כל מיני דברים? לא אתם, אנשים אחרים. כן? ראית מראות לא יפים? עשית כל מיני דברים לא יפים? איך זה יכול להיות שאתה עכשיו בנקודת זמן X, היום אתה בן 26-7, ואתה עכשיו רוצה לתקן דברים שעשית בגיל 16, 17, 15? איך זה עובד? זה כבר עבר. מה הסברנו עכשיו? שעל החומר באמת אי אפשר לעבוד רטרואקטיבית. כי מושג הזמן, מה שהיה היה. אבל על הרוח זה גם יכול לעבור אחורה. זה גם יהפוך לעבור קדימה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. מצד אחד אנחנו מתפללים, לומדים על העבר, על ה-DNA שלנו, על המהויות, על הדברים העמוקים. מצד שני אנחנו גם כל מה שואפים ותחזן עלינו בשופחה לציון. מה זה עוזר? מה זה תפילה? מה? בשביל מה זה? זה לא רציני. אבל זה מאוד מאוד רציני. אני מצד אחד בונה את הקודש לאחור, בונה את הקודש בהווה, ובונה את הקודש ביחס לעתיד על ידי התפילות שלי. הייתי מובן? כן או לא? כן או לא? אני רוצה לשמוע כן כמו שצריך. טוב, יאללה. עוד מקור מאורות הקודש אחד, נרחף עוד קצת, ואחרי זה נעבור להלכות ברמב״ם, ותראו איזה מתיקות של הרמב״ם, ואני רוצה להגיד גם איזשהו דבר יסודי, ביחד בכלל ללימוד ההלכה, שאנחנו רוצים לקרב אותו לליבנו יותר. שימו לב. קודם כל, מקור מספר 6. הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול, אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת. שמעת משהו, השכלת משהו, פיזיולוגיה, כימיה, מצוין, מצוין, מעולה. ודעך שנגעת בקצה קצהו של עולמות שלמים מהותיים ורוחניים. לעומת הידיעה העמוקה של העולם והאישות בכלל שבאה מצד הקודש. אין מה להשוות בין החול לבין הקודש, לא בכמות ובוודאי לא באיכות. עד איפה זה מגיע? אם אני נפגש עם איש קדוש, פוגש את הרב ביגון, בן אדם בא, נכנס, אז אומרים לו, טוב, לך לרב ביגון. נכון, מכירים את זה? מי פגש פעם את הרב ביגון? יפה. פגשת אותו? יפה. המפגש הראשון שלך היה איתו? פחות או יותר. מה עושים? אתה הולך לרב ביגון, הוא מחייך לך, נכון, עם הפנים המהירות שלו, והרבה מהשאלות נסתמות. הבנתי. הוא לא אמר כלום. הבנתי. שאתה פוגש איש קודש, טוב, אני יכול כמובן לספר את זה לרב מרדכי אליהו, שאתה פוגש איש קודש, באמת נפטרים לך הרבה קושיות, נפטרות לך הרבה קושיות, מכיוון שאתה פוגש פה שטיקל קודש, אתם יודעים מה זה שטיקל ביידיש? חתיכה! סוף סוף יש פה איזה אשכנזי אחד. חתיכה של קדושה, שאתה פוגש, וכל כך הרבה פעמים, אני זוכר את עצמי, מגיע או אני, או עם תלמידים, באים לי חבר'ה מכיניסטים כאלה, ככה, עסיסים, שהייתי ראש מכינה, ואז הם ככה, קצת ככה, מנוכרים כאלה, ולא בדיוק איזה, ומתקרבים, פוגשים את הרב אליהו, מסתכלים עליו, הבן אדם, מה, כאילו, חפש את הציצית, חפש את הסידור, לא מצד פחד, אלא ממש מפגש עם קודש. את זה ידעו היוונים, שהם רוצים לעקר אותנו, שלא יהיה לנו מפגש עם קדושה, לא בתורה ולא במצוות. טוב, עכשיו שימו לב, אני מגיע לנקודה הבאה. אתם רואים, ממקור 7 וצפונה, אלו הלכות שהבאתי בשם הרמב״ם, וחוץ ממקום 11 שאחרי זה נדבר עליו. תראו, לפני 500 שנה, קודם כל לפני 800 שנה, 800 ומשהו שנה, היה את הרמב״ם הנשר הגדול, שהוא היה פוסק של כל עם ישראל, מבין לפני 800 ועד לפני 500 פחות או יותר, כלומר עלינו את הרמב״ם, 300 שנה, רוב עם ישראל פסק כמו הרמב״ם. היום מי פוסק כמו הרמב״ם? חלק מאחינו התימנים. כמובן הרבה מההלכות שכתובות בשולחן ערוך, הם ציטוט מהרמב״ם, כי השולחן ערוך הקים בית מדרש וירטואלי. שם את הרמב״ם, את הריף ואת הראש, אנשים שנפטרו לפניו, כן? אחד לפני 800 שנה, אחד לפני 900 שנה, אחד לפני 1000 שנה, העמיד אותם לפניו ואמר, טוב, נעשה פה בית דין, נראה מה הפוסקים, וכתב את השולחן ערוך. לפני 500 שנה, לצד רבי יוסף קארו, חי גם הארי הקדוש. הארי הקדוש, הארי הקדוש, מי לא שמע עליו? כולם נועים על הארי הקדוש, כולם רוצים ללמוד זוהר לנוער, וקבלה, וחסידות, יד כיסלב, עניינים, צמה, זה כולם רוצים, כי זה מאוד מאוד זמין, זה מאוד מאוד אטרקטיבי, זה מאוד מאוד נוצץ, זה מאוד מאוד נוגע. בן אדם שומע משהו, מרגיש שהנשמה שלו ממש מתחיה מזה. אבל אני הולך קצת לסדוק את התובנה הזאת, לא בקטע טוב, כמו שאומרים. במידה מסוימת, רבי יוסף קארו עשה המלאכה יותר עמוקה ויותר רחבה מהארי הקדוש. למה? מישהו לא יכול להסביר לי למה? למה אני אומר את המשפט הזה? טוב, בטוח שכולם יודעים. אני משל את זה למשל הקרחון המפורסם. מה זה משל הקרחון המפורסם? נגיד שיש פה קרחון, אתם רואים אותו? הופ, קרחון. יש לי פה אונייה ששטה על פני המים. בסדר? זה הקרחון, זה הקצה מעל פני המים, אתם רואים, זה קו המים, לא סתם יש לנו פה נוצץ. האונייה שטה מעל קו המים, בעצם היא נפגשת עם החלק הזה. כמה מהקרחון, לפי דעתכם, אנשים ששטים על פני המים רואים? כמה באחוזים? 8. יש אומרים בין 5% לעשרה אחוזים. כלומר, אנשים נפגשים בדרך כלל בחיים עם השפיץ הקטן והמעצבן. בסדר? אלו המצוות. מתחת לפני המים יש את כל המהות. בא רבי יוסף קארו אמר שהדברים לא רק יישארו כאיזה תובנות ואמונות שהן מאוד מאוד חשובות, צריך לקנקרט אותן. להפוך אותם למצוות, שבן אדם ידע טוב, כדי להגיע לשם, מהם השלבים? איך אני מגיע לשם? איך אני נעשה צדיק? איך אני נעשה עובד השם? ואז בא רבי יוסף קארו וכותב את השולחן ערוך. לצידו, באותו בית כנסת אפילו, יש את הארי הקדוש, שמדבר על המהויות. וגם רבי יוסף קארו מקובל גדול מאוד. אבל מה? הוא לוקח את הכל, כי בסופו של דבר הוא אומר לבן אדם, אדוני, אתה בעולם העשייה. כדי להיבנות, אתה צריך לעשות מעשים מסוימים שהם יביאו אותך אל היעד הגדול, כמו כל דבר בחיים. אתה רוצה להגיע למשהו? תעשה צעד עקב בצד אגודל, כמו שהולכים בבית המקדש, לאט לאט תהלך בקודש, ואז תגיע לדבר הגדול מאוד. בסדר? לכן במובן הזה אני רוצה לומר שהמלאכה שעשה רבי יוסף קארו, היא מלאכה מאוד מאוד מסובכת ומורכבת. בסדר? חיו באותו דור, הייתי מובן להגיד את זה עוד פעם? הייתי מובן, נכון? כלומר, יש מי שמדבר על המהויות, שזה הארי הקדוש, ויש מי שמדבר על המעשים, שזה רבי יוסף קארו, מעל פני המים. ללא הבנת המהויות, יהיה לי מאוד קשה להתמיד במעשים. נכון? כי בעצם הקרחון עומד על המהות. הוא רק מופיע מעל פני המים. מצד שני, רק בהבנת המהויות ללא המעשים, בוודאי הדברים נשארים אווריריים. מה צריך? את כל הקרחון. צריך גם מצד אחד לעשות את המעשים, ועוד מעט נראה איך הרמב״ם, הנשר הגדול, איך הוא מקפל את כל התובנות האלה שדיברנו עליהן עכשיו, בממש במצוות קונקרטיות ומעשיות. מצד שני, גם להבין את כל המהויות וללמוד את טעמי המצוות ואמונה. בוא נמשיך. קדימה. אז שימו לב. אני קורא. קודם כל, בדרך כלל הרמב״ם לא מפריז בצדדים הרעיוניים שהוא כותב הלכות, ובהלכות חנוכה הוא קצת יוצא מגדרו, ומספר לנו קצת סיפור היסטורי, מה היה שם בעניין שם. אז הוא אומר ככה, בבית שני, כשמלאכי יוון רואים מקום מספר 7, רואים חברים. או, בבית שני, כשמלאכי יוון גזרו גזרות של ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, זוכרים? כי הם רוצים לייבש אותם, ופשטו ידם בממונם, כן, גזלו אותנו, ובבנותיהם, כן, תיבאל להגמון תחילה, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו את התערות. אתם יודעים שבאופן עקרוני, יכולנו להדליק את החנוכיה עם שמן שמצאנו, גם שמן טמא, כי טומאה הותרה בציבור. אבל מה הם רצו לעשות? הם לא רצו להשאיר אפילו לא פח אחד שחתום בחותמו של כהן גדול. הם רצו שלא תהיה שום נקודת קודש שאין את התרעלה שלהם ואין את הזוהמה שמכניסים אל אותה נקודת קודש. בסדר? וטימאו התערות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים, נא להפוך את הדף, הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, אנחנו יודעים מעטים מול רבים, וצדיקים מול טמאים, וצדיקים מול רשעים, והבידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים, עד החורבן השני. אתם יודעים, מתי הסיפורים היווני? פחות או יותר באמצע בית שני. בית שני היה 420 שנה, 410 שנה, סדר גודל של 400 וצפונה. באמצע בית השני היה את כל הסיפור הזה עם היוונים, הם לא החריבו את הבית, הם טימאו אותו, והצלחנו להחזיר את המלכות יתר על 200 שנה. על ידי מי זה, בדרך כלל, מי אמור להיות מלך בישראל? מזרעו של מי? של דוד, של יהודה. והחשמונאים הם זרעו של יהודה, של דוד? לא. כן, לכן אומר הרמב"ן, שבעצם זה רק 200 שנה. הם היו מאוד נועזים, והם מקסימים, אבל הם לא מזרעו של דוד, ולכן הם החזיקו מעמד, כיוון שהם העמידו את נקודת הקודש, והם בחרו למשוך בחוטים, והם גייסו את כל האנשים, ונלחמו בכל הטומאה, והצליחו להחזיר יותר מ-200 שנה. אז דבר ראשון, המאפיין, שאנחנו לא פוגשים אותו בהלכות אחרות ברמב״ם, שבעצם הרמב״ם בא ואומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם את הסיפור רקע. לפני שאני יורד אתכם להלכות, תדעו לכם שזה מה שקרה. היו פה רשעים כאלה שרצו לזהם את נקודת הקודש, ועכשיו ההלכות שאני הולך להגיד לכם, זה איך אנחנו בעזרת השם מחזירים את נקודת הקודש לעם ישראל. שמה, שמה? לוי, לוי. כהנים, הם היו כהנים, נכון? שבט לוי. מצוין. הלאה, מקום מספר 8. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. כמו שהזכרתי בתחילת השיעור, אין שום מקום ברמב״ם שהרמב״ם מחלק ציונים למצוות. אבל הוא אומר, נר חנוכה זה מצווה מאוד 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 מיוחדת. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל, והודיה לו על הניסים שעשנו. אפילו אין לו מה יאכל. אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, יש לך רק איזה סדין, כמה מצעים וזה וזה, תמכור את המצעים, תקנה נר חנוכה. כל כך חשוב, זה כולם מצווה מדי רבנן. מה הוא אומר? מוכר את המצעים. אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן ונרות ומדליק. אומר לנו הרמב״ם, כבר בהלכות הראשונות, יש שם, זה, האמת היא שלא בהלכות הראשונות, יש שם פרק ג' וד', שני פרקים, בשלב הוא אומר לנו, רבותיי, זה מצווה חביבה עד מאוד, למה? כי אתה האדם, סומה עליך, מה שנקרא, להדליק את הנרות, להדליק את הנרות בלבבך, להדליק את הנרות במשפחה שלך, לשמור על טהרת הקודש, אתה יכול להיות האדם הכי כלל ישראלי בעולם, אבל הדבר הראשון, התובנה הראשונה, המושכל הראשון שצריך להיות, שאתה צריך לדאוג לזה שנקודת הקודש, יהיה קודם כל אצלך, וממילא גם אצל בני ביתך, נר איש וביתו. גם בזה אין לנו מצווה דומה לזה, נר איש וביתו. לפי הספרדים, חנוכיה אחת לכל אנשי הבית, ולפי אחינו האשכנזים, כל אחד מדליק חנוכיה, אבל שוב פעם זה אותו עניין של באמת להדליק את נקודת האור אצלך בתוכך, וממילא אחרי זה זה יפוץ. הלאה, עוד מעט גם נראה את העניין הזה. הלאה. אפשר ממש לעבור על כל ההלכות, אמרתי נבחר רק כמה כדי לראות איזה עבודה הרמב״ם עשה, כן, בלי GPT ובלי כל העניינים. הלאה, 9, מקום מספר 9, כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה, והמדליק אותה בלילה הראשון מברך 3 ברכות, ואלו הם, ברוך אתה השם, לוקחים לכל העולם, שקידשנו אותה וציוונו, להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו, ושהחיינו וקיימנו. וכל הרואה אותה, הדגשתי את המילה רואה אותה, שזה לא קיים באף מצווה, שוב פעם אני מזכיר, אם אתה אוכל תפוח ומברך בורא פרי העץ, אני לא יכול להגיד, לצאת ידי חובה, על ידי שאתה ברכת ברכת הנהנים, ואכלת את זה בעצמך. בסדר? ולא ברך, מברך 2. אני רואה אותך עושה את המעשה, ואני יכול לברך על המעשה שאתה עושה. למה? כי בעצם המהות, היא לראות את ההצתה. לראות את זה שהנר דולק. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. גם אם אני בעצמי לא זכיתי להדליק נרות חנוכה, אבל אני רואה שאנשים עושים את הדבר הזה, אני לא יכול אמנם לברך להדליק נר חנוכה, אבל אני יכול לברך על החנוכיה שלך, שעשה ניסים, ואם זה ביום הראשון, בפעם הראשונה, לברך על זה שהחיינו, שוב זה לא קיים באף מצווה. נר חנוכה 10, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, כן, וציצית על בגדו, ויש גם משמינג של המקובלים לתת צדקה, קוראים לזה ראשי תיבות נועם, ואם היה דר בעלייה, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ונר חנוכה שניחו למעלה מ-20 אמה, לא עשה כלום לפי שאינו ניכר. טוב, עכשיו קצת בסיפור הזה אני רוצה להרחיב, כי נקודה עמוקה ומתוקה, גם יחד. תראו, ציטטתי פה את הירושלמי על מסכת, על סוכה. אתם יודעים שיש לנו 3 דברים, לפחות 3 דברים, ששמים אותם רק במרחק של 20 אמה ולא יותר. מה הם? נר חנוכה, כמו שאנחנו עסוקים בסוגיה, סוכה, נכון, יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה. מה הגובה של הסוכה המקסימלית, אתם יודעים? מה הגובה של הסוכה המקסימלית? סיממה. יש מי שאומר יותר? כן, רבי יהודה. רבי יהודה אומר 40. כנגד מה זה ה-20 וה-40? אתם יודעים אולי? מאיפה הביאו לנו את ה-20 אמה וה-40 אמה? איך? לא, כן, אני שואל, מאיפה הביאו לסוכה את ה-20 אמה וה-40 אמה? מאיפה? אני שואל, כן, אבל מאיפה? למה לא אמרו 25? למה לא אמרו 19? למה לא אמרו... איך? בית המקדש, מצוין. בבית המקדש היו שני פתחים. פתחו של היכל היה 40 אמה. פתחו של אולם היה, הפוך, פתחו של אולם היה 40 אמה. פתחו של היכל היה 20 אמה. כלומר, הפתח החיצוני היה של 40 אמה. הוא היה פתח מאוד מאוד מרשים. 20 מטר גובה, תחשבו, זה משהו לא יאומן. זה בשביל שאצל אומות העולם, מה שנקרא בקטע של השופוני, תראו מה זה עוצמה, תראו מה זה בית מקדש, כלפי חוץ. כלומר, הנראות כלפי חוץ היא צריכה להיות מאוד מאוד מרשימה, מאוד מאוד גדולה ומרטיטה. כלומר, בן אדם, וואו, תראו איזה מבנה. ועל הפתח הזה הייתה פרוכת. כשאתה נכנס אל ההיכל פנימה, כן? כשאתה נכנס פנימה, למקום שבו נמצאת המנורה, ובו נשבע, בו נמצא לחם הפנים, והמזבח, שם יש רק פתח של 20 אמה. שלא שלת בעינה, אתם צודקים, שהעין לא שולטת. אבל אני אומר עוד פעם, מה העומק של זה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, אני רוצה שתקיימו מצוות. בית המקדש, יש לו שני אלמנטים. אלמנט אחד זה מול כל הגויים, תל פיות, שכולם יראו שזה מבנה מרשים, ויעשו בפתח של הבית מקדש, יהיה פתח ענק, שער ענק כזה, עליו תהיה פרוכת, הוא יהיה בגודל של 40 אמה, זה יהיה מאוד מאוד מרשים. אבל כשאתה בא לקיים מצווה, אני רוצה שבעיקר אתה תתכנס פנימה. כלומר, אתה תראה איפה אתה יכול, מהו סף הגובה שאתה עדיין יכול להתכתב עם המצווה. אם זה מעל 20 אמה, זה כבר לא ברום, זה כבר לא מחוץ לגדר שלנו, אתם מבינים, חברים? זה כבר מחוץ למציאות שלנו. זה אולי מאוד מאוד מרשים, אבל אני, בתור בן אדם, חוץ חומר, שאמור לקיים מצווה, אני לא יכול להתכתב עם משהו מעל 20 אמה. לכן גם נרות חנוכה יהיו 20 אמה. לכן גם סוכה תהיה 20 אמה. לכן גם מבוי, מבוי זה סוג של סימן, שבן אדם לא יצא לרשות הרבים, אז סוג של תמרור כזה. איפה אני שם את התמרור? גג בגובה של 20 אמה, לא יותר מזה. כי שאתה שם תמרורים, שאתה שם תובנות, כשאתה מקיים מצוות, אתה צריך שהמצווה הזאת תפעל עליך. ואם אני שם את המצווה במקום שהוא לא רלוונטי אליי בתור בן אדם, לא עשיתי כלום. ברור? בוא נקרא רגע את הירושלמי. משנה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ורבי יהודה מכשיר. שאינה גבוהה 10 טפחים ושאין לה 3 דופנות, שחמתה מרובה מציאתה, פסולה טוב זו משנה. אומרת הגמרא, רבי יוסי אמר לה סתם, רבי יחא בשם רב רבנן ילפין עלה מפתחו של היכל, ורבי יהודה יאליף מפתחו של אולם. רבי יהודה שאומר שזה יכול להיות גם 40 אמה, הוא מדבר על הפתח של האולם. האולם הוא גדול, האולם הוא מרשים, נכון? הפתח הראשון שהוא כלפי אומות העולם. אבל אדוני, אנחנו פוסקים הלכה כמו חכמים, שזה כפתחו של היכל. שהוא יותר קטן, שזה 20 אמה, רק שמה שולטת העין של היהודי. בסדר? הייתי מובן? אז זה יקרה, אנחנו נפגוש את זה בכל מיני מצוות. גם בסוכה, כן? כתוב שבן אדם, למה זה רק 20 אמה? כי בן אדם שהוא יושב בתוך הסוכה, שהוא עכשיו נותן איזה מבט, הוא יכול לראות את הקשר בין הדופן לבין הסכך עד 20 אמה. מעבר לזה, אם יש דופן מאוד מאוד גבוהה, הוא כבר לא יביט על הסכך, כי זה כבר מחוץ לפריזמה שלו, של נקודת הראות שלו, ממילא הוא לא יפנים שהדבר הכי מרכזי בסוכה, זה לא החומר של הדפנות, אלא הסכך שהוא הראי. הסכך הוא הרוח. הדפנות הם הגשם, משיב הרוח הוא מוריד הגשם. איך אני אפנים את זה? איך אני אקלוט שהדבר המרכזי בסוכה זה דווקא הסכך, כל עוד זה יהיה במרחק של 20 אמה? איך אני אקלוט שאני, על מנת שאני לא אטלטל, אז מציבים ויתמרו שיהיה במבוי, אני לא מעריך בזה, אבל עיין שם, זה כדי שאתה, יהיה לך איזשהו משהו שאתה תבין, וואו, והכינו את אשר יביאו, אני רק מטלטל פה, יש פה סימן, אם אני עובר את התמרור הזה, אני כבר ברשות הרבים, אני אשים לך את התמרור, במקום שאתה, יש לך פריזמה אנושית להסתכל עליו. ואותו דבר גם בנר החנוכה. ואיפה אני מציב את זה? בפתח הבית. רגע לפני שאתה יוצא מהבית, או רגע לפני שאתה נכנס אל הבית, יש לך מזוזה מימינך, וחנוכיה משמאלך, וציצית על בגדך, ואז אתה מפנים, מה זה להיות יהודי? מה זה קודש? איך קודש נבנה? קודש נבנה לא רק בתובנות, גם בתובנות וגם בהעמקה וגם בלימוד אמונה, אבל לא פחות מזה, בלימוד ההלכה והמימוש של ההלכה. כן, יש על פי המקובלים להדליק את זה בשבעה טפחים, במעל שלושה טפחים, כדי שזה יהיה בעשרה טפחים הראשונים. נרות חנוכה, מעל עשרה טפחים. התפקיד שלהם זה לעשות שלום בית, זה נרות חנוכה, נרות שבת, סליחה. אבל נרות חנוכה זה גם בשביל מה שנקרא הבינוינים והרשועים, כאילו אנשים שלא באמת הגיעו לאור הזה של נרות השבת. לכן גם תראו איך מצוות חנוכה היא מצווה חביבה עד מאוד. כן, כל הילדים, כל הגנים, כל הסביבונים, כל התהלוכות של החבד ניקס המתוקים, עם הילדים שקוראים בקול גדול, והצ'ופרים, אני זוכר, כולנו יודעים, חנוכה, מי לא חוגג את חנוכה? כי חנוכה זה מאפשר גם לאנשים שלא משכילים להבין את מצוות נר השבת, והמצווה מדברת אליהם מתחת לעשרה טפחים, מאפשרת להם איזה סוג של ממשק. אומרים, סופרים אותנו, רואים אותי, תרתי משמע, רואים אותי, והנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כי חג החנוכה הוא החג שהכי מפנים לנו את תודעת המקדש, תודעת המנורה, להראות לכולנו שעם כל החומר שקיים בעולם, מאיפה העולם הזה מושתת? מאיפה מגיעה נקודת הקודש? מבית המקדש, מהמנורה, המנורה היא החוכמה, המנורה היא הדעת, המנורה היא התורה שבעל פה, המנורה היא אנחנו, חיי עולם שאשר נטע בתוכנו. ברגע שבן אדם עושה את כל המצוות הללו, ברגע שכל התובנות האלה מופנמות על ידו, אז בעזרת השם זוכה לקיים את חג החנוכה בשמחה ובטוב לבב. אני מאחל לכולנו שבעזרת השם, כי אז כן אתה, שגם אנחנו עכשיו, אנחנו אמנם מעטים, אבל חכמים ברוך השם, מעטים מול רבים, שנזכה לנצח את כל המלחמות, תגידו אמן, שהחיילים שלנו והעם שלנו נזכה למגר את כל הרע והרשע, שבעזרת השם האור יגבר על החושך, מתוך הבנה של החשיבות של האחיזה בקודש, והאחיזה בצדדים המעשיים, שמביאים את הקודש אל פתחנו ואל ביתנו, אמן כן יהי רצון.